השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, מה שלומכם היום הזה? אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. מה שלומכם? צהל כבר בתוך, כבר השתלט על בית החולים שיפה. יהי רצון שהם יצאו מתוך הבית חולים הזה לא רק עם מידע מודיעין אלא גם עם חטופים. יהי רצון וחטופות שחזרו הביתה לשלום. יהי רצון מצד אחד, מצד שני, שהם ישמרו על כל חיילנו, שבאמת ילכו לשלום ויחזרו לשלום גם הם עצמם, שיחלו במחבלים עד כמה שאפשר, אבל שיחזרו הביתה בריאים בגופם ונפשם, לא פחות חשוב. לכן אנחנו פה ביום רוצים להתכנס כדי להתחזק, ללמוד שיש בנו כוחות. יש בנו כוחות. אנחנו לא רוצים לשמוע קולות פנימיים שלא חשים לנו, אנחנו לא מסוגלים, אתה לא מצליח. כוחות, קולות פנימיים וחיצוניים. שלוחשו לנו באוזן שאתה לא מספיק טוב, אתה לא תצליח, לא שייך, חבל, ניסית, בוא תתייאש, תרים ידיים, את לא רואה שאת לא מצליחה, לא רוצה לשמוע כאלה קולות, אני רוצה לשמוע קולות אחרים שיש בי כוחות, קולות שאומרים לי שיש תקווה, קולות שיעזרו לי לראות את הצד החיובי של החיים, למרות שיש גם צד פחות חיובי, ואיתו נלמד להתמודד. זה טיבה אולפן, ברדיו קול חי, 92.8 ו-93 FM, מוטי קופר, הטכנאי שלנו, אלעד זהבי, שנמצא באולפני דברות, שמעביר לכם את זה בשידור חי, גם לצפייה, ואני פה פנגר מאחורי המיקרופון, אז יקיריי, בואו נתחיל. מה אתם רוצים? יש לי כוחות? אז תקשיבו. כידוע, יעקב אבינו, בשלב מסוים ייפטר, לא בפרשה שלנו, חכו, אבל בפרשה שלנו כן רבקה אמו מקבלת רוח הקודש, נזרקה בנבואה, זה לשון חזל, והיא אומרת, למה אשכול גם שניכם ביום אחד? רבקה יודעת שעשיו מאוד עצבני על גניבת הבכורה, או יותר נכון, מחירת הבכורה, אבל גניבת הברכות, והוא רוצה להרוג את יעקב אבינו, היא מפחדת שהיא תאבד את שניהם ביום אחד. למה את שניהם ביום אחד? עשיו רוצה להרוג את יעקב, אבל לא יעקב את עשיו. בכל זאת נזרקה בנבואה שזה מה שהולך להיות. באמת, אנחנו נעבור מספר פרשיות, אבל בשלב מסוים יעקב אבינו נפטר. ושיעקב אבינו נפטר, רוצים בניו לקבור אותו במערת המכפלה, כראוי וכבקשתו. אבל איך שהם באים לקבור אותו במערת המכפלה, כידוע, עשיו אחיו מגיע. מה קורה פה? סליחה, פה לא קוברים את אח שלי. אמרו לו, למה? זה קירת ארבע, היא חברון, מערת המכפלה, כך הוא ציווה אותנו. אנחנו עומדים לקבור פה את אבינו ואל תפריע. אומר עשיו, עם כל הכבוד, לכולכם פה, תיזהרו. למה יש פה חוזה? מה זאת אומרת? אנחנו צריכים לקיים את החוזה כפי שהוא נכתב, וזאת קריאת ארבע, כי ארבעה זוגות אמורים להיקבר פה. אדם הראשון וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ותקשיבו טוב, יעקב ועשיו. ככה אומר עשיו, רבותיי, זה נכתב אצלי בטאבו, ככה סגרו איתי חוזה, ככה אמרו לי הוריי, עם כל הכבוד, קריאת ארבע, ארבעה זוגות בלבד, מה שדיברנו שבוע שעבר שמשה רבנו יגיע לאחר מכן, זה לאחר מכן, אבל יבואו לפטירה, שם במערת המכפלה, זה אך ורק אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה ויעקב ועשיו. וכיוון שיעקב כבר קבר את לאה, שוב, בעוד כמה פרשיות, ממילא, את החלק שלו הוא איבד, מחילה, את החלק שלו הוא נתן לאשתו, אין לי בעיה שנתן לאשתו, אני לא צר עין, אני מפרגן לו, אבל חלקת הקבר האחרונה שנשארה, שלי, שלי, אמרו לו מה פתאום, אתה שמחרת את הבכורה, אתה מחרת הכל, את כל הזכויות שלך לגבי קבורה, יידישקייט וכן הלאה, מה זאת אומרת? אתה מחרת הכל, הוא אמר ממש לא, אני מכרתי נטו את הבכורה, לא קבורה ולא שום דבר, רבותיי, אל תדחפו לי פה כל מיני דברים. התחילו ויכוחים, אמרו, אין בעיה, בוא נביא את שטר המחירה. איפה שטר המחירה נמצא? במצרים. טוב, אז בוא נשלח את נפתלי, איילה שלוחה, נפתלי קל רגליים, הוא ירוץ עכשיו למצרים להביא את שטר המחירה. בינתיים, עומד שם בין כולם חושים. הבן של דן, יעקב אבינו, 12 בנים, אחד הבנים דן, הנכד, חושים. כידוע, חושים היה הבן היחיד של דן. ולא רק שהוא היה הבן היחיד, גם הוא היה חרש. עכשיו הוא לא מבין מה קורה פה. כאילו, יש ויכוחים, אבל הוא לא שומע. אז הוא שואל את החבר'ה, כאילו, בשפת הסימנים, כנראה, מה נסגר? כאילו, מה, למה לא קוברים את אבא? מה הולך פה? אז אמרו לו, לא, אסב, הוא ישטר מחירה, עכשיו נפתלי צריך לרוץ למצרים. אחרי כל הבבלת הזה, מה שנקרא, החושים עולה לו אדם לראש. הוא לא מבין ישטר מחירה, הוא לא מבין, אין בשפת הסימני ישטר מחירה מבחינתו. מה? אבא שלי לא יהיה בביזיון. מי מפריע? הג'ינג'י הזה? לקח עלה, פוף, רוצץ את ראשו. הוריד לו את הראש! שם ירחם, וואי! גמר אותו במקום. תקשיב, למה דווקא הוא? למה דווקא חושים שהוא הנכד? ובוא נגיד, הוא היה בחור צעיר, תחשבו, היה באותו מאורע ענקי עולם, שמעון ולוי, שמעון ולוי, שני, תקשיב, הם טיפלו בעיר שלמה בשכם, אם חטפו את אחותם, אז הם לא מחכים לחילוץ, לא, חטפו את אחותינו, אנחנו משטיחים את כל עזה, אתה מבין, משטיחים את שכם ועשו שם, בלגן שלם, אז יש להם יכולות, גם צבאיות, גם פיזיות, אם הם רוצים, נו, אבל לא עשו כלום, יהודה נמצא שם, יהודה, תבינו, כשהוא הגיע ליוסף, שנלמד עוד כמה פרשיות, כשהוא הגיע ליוסף, שיוסף מתחיל לשחק איתם, חושב שהם מרגלים כביכול, יהודה נותן מכה על הרצפה עם הרגל, כאילו, טרח! יש רעידת אדמה בכל מצרים. זאת אומרת, יהודה הוא, יש לו כוחות פיזיים לא נתפסים בכלל. גם יוסף נמצא שם. יוסף גם, בלשון הרחוב, לא פרייר, שיהודה היקה ברצפה, יוסף נתן בעיטה בעמוד ופרק אותו. זאת אומרת, יש פה, אנחנו מדברים פה על אנשים בעלי יכולת פיזית לא נתפסת. מי זה עשיו מולם? הם פה כולם ביחד, שולחים אותו ברגע. למה דווקא חושים בן דן? לא שמע ולא ראה בעיניים, אתה מבין? באוזניים עומד לא שמע. בעיניים הוא לא רואה. תקשיבו, יש פה בחינה מסוימת שתפסיקו להחליש את עצמכם. במקום שאין איש, אני אהיה איש. אני לא אחשוב, לא, יש פה אנשים יותר גדולים ממני. מה אני? מי אני? מה אני? כאילו, איך אני? מה, אני יכול להשפיע על המלחמה? מה, אני סיירת מטכ"ל? סיירת חרוב? או לא יודע מה, כל מיני גדודים מבצעים, שטת 13? מי אני בכלל? אני לא, אפילו תותחן אני לא. מה אני יכול לעשות? בלימוד התורה שלך, בתפילה שלך, אולי זה הרבה יותר משמעותי וחשוב. לעולם יראה האדם עצמו, אתם מכירים את זה בעל פה, חציו זכאי, חציו חייב. עשה מצווה אחת, לא נלחם, עשה מצווה אחת. היטה את עצמו ואת כל המלחמה הזאת לקף זכות. אם יצליחו לשחרר את החטופים או לא, אם ייפגעו חס ושלום חיילים או בעזרת השם, לא. זה תלוי מעבר ליכולת המבצעית שלהם, שהם עושים את המקסימום שלהם בכל אחד מאיתנו. ולכן כל אחד יאמר, גיבור אני, כל רגע פנוי שאתה נזכר בזה, תגיד פרק תהילים, שיר למעלות הסיין האלה, הרים זרימים בשם, תתחיל להגיד פרק תהילים, ותישא תפילה קצרה, בורא לנו בבקשה, שיחזרו כל החטופים הביתה, כל החטופות, שהצבא שלנו ינצח ויחזור הביתה, ויחזור חזרה לשגרה, תפילה כמה משפטים. לכן אני אומר פעם, כל אחד מאיתנו צריך להבין שיש בו כוחות שאחרי 120, אולי רק אז, יראו לו את זה. כמו שאמרתם פעם את המשפט הזה, שהגיהנום הכי גדול בעולם, זה לפגוש אחרי 120, את מי שיכולת להיות. עוד פעם, הגיהנום הכי גדול בעולם, זה לפגוש אחרי 120, את מי שיכולת להיות. כידוע, לא סתם הסיפור הזה עם הצפרדעים, כידוע שהיו קבוצת צפרדעים בבטן איזשהו בער או איזשהו בור עמוק וניסו לקפוץ לצאת והם לא הצליחו, לא הצליחו. אבל הייתה צפרדע אחת שניסתה וכולם כבר כל הצפרדעים עומדות בשפת הבור, אומרות לה תפסיקי לקפוץ, חבל, אין לך סיכוי, את רואה אף אחד לא הצליחה, תפסיקי עם זה, תרדי מזה. והיא ממשיכה לנסות, ממשיכה לנסות. אומרים לה, די, את מאבדת כוחות, חבל, אף אחד לפניך לא הצליח, למה את מנסה? תשמרי על כוחות, אולי יחלצו אותך, והיא מנסה, עד שנותנת ניתור אחד, וואפ, ממחוץ לבור, וכולם מכירים את הסיפור הזה. אז שאלו, למה דווקא הצפרדיה הזאת הצליחה לצאת מהבור ולא שאר הצפרדיים? אז אמרו שהצפרדיה הזאת שקפצה הייתה חרשת. קצת כמו חושים בן דן, שהיא לא שומעת את הרעשים מסביב, שאת לא יכולה, זה לא בשבילך, הנה נכשלת כל כך הרבה פעמים, נו, לא הצלחת, תפסיק, תרד מזה, אתה לא אומר שזה לא בשבילך, יש אנשים יותר מוכשרים, כאן זה בשבילהם. אותה צפרדה הייתה חרשת, חושים בן דן היה חרש, מילא זה, לא רוצה לשמוע קולות שמחלישים אותי, שלא רוצה. אז בוא נלמד להתעלם, הן מהקולות החיצוניים, שיורדים עליך, נותנים הרגשה שאתה לא שווה שום דבר, אתה לא תצליח, מה, אתה לא יודע אפילו דברים מינימליים. לא רוצה לי, אני רוצה להיות חרש כלפי הקולות הפנימיים המחלישים אותי, שאין לי סיכוי, ואני לא אצליח, ומה זה יעזור מה שאני אעשה? פרק תהילים, אפשר לחשוב. רבותיי, כל מעשה קטן שאתם עושים, כל שכן מעשה גדול, תחשוב, אברך עכשיו הולך לכולל, עכשיו הולך ללון בעומקה של תורה, כמה שעות. בוא נעשה את זה אולי בתעני דיבור, בוא נעשה את זה יותר בהתמדה, בוא נוותר על פינת קפה שאני לא חייב אותה על ההתחלה, בוא נתחיל בצורה רצינית שעה רצוף בלי שום הפרעות. תחשבו כמה זכויות האברך הזה לא רק מקבל לעצמו, ממש לא קשור, זה עוד משהו, זה ברור, אלא כמה זכויות האברך הזה מוסיף לכל עם ישראל, כמה בחור ישיבה, כמה זכויות, כמה לימוד תורה מוסיף לכל עם ישראל בכל העולם. אנחנו יודעים לצערנו רב שכל מיני אירועים אנטישמיים, האחוזים הם פי מאות, לא פי עשרות, פי מאות מימים רגילים. ולאט לאט מה שנקרא מצטמצם את הלגיטימציה של עם ישראל למבצע בעזה, כל התמונות הקשות שיוצאות משם לאומות העולם, זה מה שהם רואים, הם לא רואים את התמונות שלנו, לצערנו הרב, ולכן הנקודה העיקרית היא, יש בך כוחות, יש בך כוחות, לעתיד לבוא. כך אומרת הרי הגמרא, שכמו שבלעם, בלעם היה חכם ביותר, נביא של אומות העולם, זאת אומרת, בן אדם בדרגה, זה לא אדם רגיל, זה לא אדם שגרתי, אבל איך הוא התבזה על ידי אתונו, שהאתון שלו פתחה את הפה, נתנה לו ביקורת, תקשיב, אתה פשוט אפס. סליחה שאני אומרת לך את זה בפנים. וואי! הוא לא יודע איפה לקבור את עצמו. להבדיל, קטנם של השבטים, יוסף, שוב, בעוד כמה פרשיות, שהוא יגיד לאחים, אני יוסף. הרי אומר הפסוק, ברגע שהם אמרו לו את זה, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. כאילו, איזה בושות, איזה בושות. אמר אבא כהן ברדלה, כידוע בגמרא, זה גם מדרש ברבא, אמר רבא כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. למה? שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחת מאיתנו, לפי מה שהוא, שנאמר, הוכיחך וערך לעיניך. זאת אומרת שאחרי 120, בורא עולם יראה לנו באמת כמה כוחות יש לנו. באמת מה יכולנו לעשות, ואני אומר את זה לעצמי להתחזק, אז לא כדי להחליש אותנו, ממש לא. לא כדי לשבור אותנו, בדיוק ההפך. שכל אחד מאיתנו יגיד לעצמו, אני חזק, אני מסוגל, אני יכולה. לא אכפת לי מה אחרים אומרים, לא אכפת לי מה אני אומר לעצמי. אני ממשיכה להילחם, אני אעשה את המקסימום שלי, כל התגברות שווה, אני מוכה לעצמי כפיים, על כל פעם שאני אמרתי לא, לכל מיני שטויות שיצרה, מושך אותנו. וזוהי העבודה שלנו, להילחם ולא להפסיק להילחם. אבל צריך לדעת שברקע יהיו מפריעים, וברגע אחד, ברגע אחד, כל השמחה שלנו, כל ההתעלות שלנו, כל האושר שלנו, יכול להיות משהו קטן, להבדיל, אבל בערך כמו פאנצ'ר, אתה רואה גלגל ענק, יש גלגל של רכב, אתה יודע, אתה רואה, ראיתי איזה רכב, לא יודע, מרצדס, היה לו גלגלים, מה זה, טרקטור עוד רגע, קוץ אחד, לא בדיוק קוץ, אבל מסמר אחד, או בורג אחד קטן, עושה חור בגלגל ענק. ככה גם לפעמים, משהו קטן, או קטן יחסית, יכול לעשות חור בכל השמחת חיים שלנו. ולא רק אנחנו, גם ענקי עולם. בואו נראה סתם כדוגמה, רבקה אימנו. רבקה אימנו היא נביאה. רבקה אימנו היא בעלת רוח הקודש. רבקה אימנו נשואה ליעקב אבינו, יש לה בן שנקרא לו, קוראים לו יצחק. לכאורה היא עשתה את שלה בחיים, אבל ברמה, תבינו, יש לה נחת מכל כיוון, אבל הבן שלה השני עשיו עומד להתחתן, כבר התחתן עם בנות כנען, והיא מפחדת שהבן יעקב הולך בדרכו והתחתן עם בני חטא, ואם הוא מתחתן עם בני חטא, היא אומרת משהו שיכול לזעזע אותנו. מה רבקה אומרת? ועד כמה דברים נוגעים לענייננו, שלא להתרגש מדברים בחיים, אבל אנחנו נראה שדברים קטנים יכולים להרוס הרבה, כמו שנאמר בחזל, שואלים קטנים, מחבלים בקרמים, איך להתגבר על זה, ואיך לא להתרגש מדברים, כל זה ועוד. אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר. מוכרי תמיד
תודה רבה שחזרתם אלינו, היה שכחתי להפעיל את המיקרופון שלי, אבל אתם רואים ש... תקציר עם הפרק הקודם, מה שנקרא, דיברנו על הנקודה הזאת של יש בך כוחות. נכנסנו לתוך המערת המכפלה, שוב לעתיד, כי בפרשה של השבוע רבקה מקבלת נבואה ששני הבנים שלה, גם יעקב וגם עשיו, ימותו באותו יום. איך זה יכול להיות? למה? הגילאים שלהם שונים, הם תאומים, אבל בכל זאת, אתה יודע, מערכת חיים שלהם היא שונה לגמרי, למה לחשוב שזה יקרה? אבל בצורך העניין, זה מה שהרי יקרה וזה מה שקרה, כאשר מביאים את יעקבנו לקבורה במערת המכפלה, באים לקבור אותו ומופיע עשיו וטוען, סליחה, החלקת קבע היחידה שנשארה במערת המכפלה שלי. למה? כי הוא טוען שקריית ארבע זה ארבעה זוגות, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה ויעקב ועשיו. יעקב ויתר על החלק שלו ללאה, נא לתת לי את החלק האחרון. החלקה האחרונה שלי. אמרו לו, מה פתאום? מחרת, כמו שאמרנו, בשלב מסוים מחליטים בלית ברירה לשלוח את נפתלי, לרוץ למצרים, להביא את שטר המחירה, אבל בינתיים עומד שם הילד בשם חושים, הנכד של יעקב אבינו. חושים הבן של דן, הוא לא שומע. מה קורה פה? למה לא קוברים את אבא? אנחנו נסביר לו, לא, איפה, וזה. הוא אומר, סליחה, אבא שלי צריך מוטל בביזיון, סבא שלי יהיה מוטל בביזיון, לוקח עלה, טרח, גומר את עשיו, חלף עם הבלגן הזה, שלא יפתח את הפה שלו, יאללה. והנה כן הנבואה מתגשמת וקוברים את שניהם ביום אחד. חזל שואלים, למה דווקא חושים? הרי היו שם ענקי עולם, אמרנו, שמעון, לוי, שני אחים שטיפלו בכל שכם. מי זה סב עבורם? יהודה, יוסף, ענקי עולם, פיזית גם, מי זה סב? כולכם פה, תגמרו אותו. דווקא אותו חרש, שלא היה מוכן לשמוע קולות רקע מחלישים, מי אתה? ילד קטן, שב בשקט, בוא, חכה. לא שאני אומר, צריך לעשות דברים כאלה, חס ושלום, לקחת החוק לידיים, נקרא לזה. אבל כן, שכל אחד מאיתנו יגיד, גיבור אני. לא אכפת לי מי יש מסביב, וכולם עושים את העבודה, אבל אני תורם את החלק שלי, אם זה בלימוד התורה שלי, אם זה בתפילה שלי, אם זה בבקשות שלי, ואם זה בחזרה בתשובה שלי. גם תשובה, זה אחת המצוות העוצמתיות, שעכשיו אני עושה את זה באמת להצלחת כל עם ישראל, להצלחת כל חיילי צבא הגנה לישראל. אז אני הקטן רוצה להוסיף להם זכויות, שהזכויות האלה יעמדו מאחוריהם כרוח גבית, שבזרת זה, זכות זה לנצחו גם את המלחמה. לכן זה העבודה שלנו, לא להתרגש מקושי כזה או אחר, לדעת שבסופו של דבר אנחנו חזקים ויחד ננצח. לכן אמרנו שלעתיד לבוא, ככה דנים את האדם, אבא כהן ברדלה במדרש אומר שאוי לנו ביום הדים, אוי לנו מיום התוכחה, כאשר בורא עולם ידון כל אחד ואחת מאיתנו לפי מה שהוא. זאת אומרת שכאשר בלעם, האתון שלו, נותנת לו את האמת מול הפנים, הוא לא יודע איך לענות לה, או קטנם של שבטים, יוסף, בעצם נותן ביקורת לשבטים, הם גם לא יודעים מה לענות, מה אנחנו נגיד כאשר אלוקים מדבר אלינו, ידבר אלינו, לכן העבודה שלנו זה להתחזק, ולא לפספס את השליחות שלנו בעולם, להתעלם מהקולות החיצוניים, או הקולות הפנימיים שמחלישים אותנו, שנותנים לנו הרגשה שאנחנו לא מסוגלים, שאנחנו לא יכולים, שאנחנו לא מספיק טובים, שמה זה כבר יעזור מה שאנחנו עושים, אפשר לחשוב, אתה לא מעלה ולא מוריד. ממש לא נכון, כל אחד מאיתנו יאמר גיבור אני. ואז אמרנו, שלמעשה אנחנו רוצים באמת לתפקד, רוצים להיות מאושרים, אבל משהו אחד, לא משנה מה זה כרגע, יכול להוציא לנו את כל האוויר מהגלגלים. עד כדי כך, שלא סתם, אבל חזל מביא אפילו את רבקה אימנו. רבקה אימנו שאמרנו שהיא נביאה. רבקה אימנו, יש לה רוח הקודש. אין לנו השגה מי זו האישה הזאת שעוד בתור ילדה קטנה עמדה בניסיונות מול כל המשפחה שהולכת בדרך הפוכה לגמרי, אבל לגמרי. וככה לצורך עניין, חזל לנו שהיא נשואה הרי ליצחק אבינו. יש לה בן שנקרא יעקב. היא זכתה לברכה בעיסה. הנר דולק מערב שבת לערב שבת. ענן קשור מעל האוהל שלה. כל מיני סגולות להראות שכינה אצלך בבית. ובכל זאת, כאשר הבן שלה מתחתן עם בנות חטא, היא אומרת כך, תקשיבו טוב. קצתי בחיי מפני בנות חטא. סב מתחתן, עכשיו אני לא מבין, בוא נשים את זה לפרופורציה. בעלה יצחק אבינו, חלום. הבן שלה יעקב, נחת אינסופית. היא נביאה, אבל כף המוזניים, נו, אז אחד הבנים מתחתן, אם באת לו, קצתי בחיי? כאילו, אנחנו יכולים להבין, לא יודע, אני רוצה להבין פרופורציה, כביכול. תגידי, לא יודע, יש לי מצב רוח, לכאורה, לא מבין, חס שלא עשו לדבר על רבקה ימינה, אני רוצה להבין. ממשיך הפסוק אומר, ואם לוקח יעקב אישה הרי מבנות חטא, כאלה בנות הארץ, למה לי חיים? אני לא, אין, מוציא לי את כל החשק מלחיות. אז קודם כל, לראות עד כמה באמת לאבות והאימהות הקדושים, היה כואב להם שהילדים לא הולכים בדרך, או לא עושים את רצון הקדוש ברוך הוא בצורה מלאה, כידוע אברהם אבינו, בפרשה של השבוע, שעשיו חוזר עייף, והוא עשה חמש עבירות, חזר לנו שזה היה יום הפטירה של אברהם אבינו, ובורא עולם לקח את אברהם אבינו 5 שנים קודם זמנו. למה? כי עד אותו יום עשיו עוד שמר על עצמו. עשיו לא יצא מה שנקרא לתרבות רע כלפי חוץ. הוא עדיין היה ככה בשושו, אף לא ישם לב. באותו יום, אברהם אבינו נפטר, עשיו מבצע את 5 העבירות שלו הידועות. למה אני אומר את זה? כי בורא עולם הבין שהצער שיהיה לאברהם אבינו, כשהוא רואה את הנכד שלו, לא הבן אפילו, הנכד, יוצא לתרבות רעה, זה כל כך כואב לו, שעדיף במידה מסוימת לקח אותו 5 שנים לפני. 5 שנים של מי? של אברהם אבינו? אתם יודעים מה זה יום אחד בחיי אברהם אבינו? אברהם אבינו בא בימים, כמה חסד עושה, כמה תורה, כמה התעלות רוחנית, הוא הרי נביא, שבוע של אברהם, שנה שלמה של אברהם אבינו, בורא עולם, הוא זה שלוקח את אברהם אבינו 5 שנים קודם, כדי שלא יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה. רבקה אמנו אומרת, למה לי חיים? למה קצתי בחיי? איזה ביטויים כאילו קיצוניים. כי הבן מתחתן, או אמור לו, או יכול להתחתן עם אישה שלא ראויה לו. כאילו, תבינו עוד כמה עולם הרגש שלהם היה עוצמתי. אנחנו חייבים להבין שדברים קטנים יכולים להרוס לנו הכל. אז נבין שהצב רוח שלנו הוא בשנייה מתנודנד, מה שנקרא. בואו נלך, עזוב את האבות הקדושים, שזה רמה אחרת. אבל כידוע, כולם מכירים את הגמרא, מסכת גיטין, שרבן יוחנן בן זכאי נפגש עם אספסיאנוס הקיסר, והוא ניגש אליו, ואומר לו, שלום עליך המלך, כאילו, אהלן וסהלן, כיף. אז אומר לו, אספסיאנוס, מה זה שלום עליך המלך? אני לא מלך, אדוני. ואם אני מלך, איפה היית עד היום? תוך כדי שמדברים, שרבן יוחנן בן זכאי אמר לו, אני אומר לך שאתה עומד להיות מלך, למה? כי אתה מחריב את בית המקדש. והפסוק אומר, והלבנון, זה בית המקדש, באדיר ייפול, בקיסר. אם אתה מחריב, אתה קיסר. אמרו לו, קיסר. חכה. תוך כדי דיבור, מגיע שליח מרומא, ומבשר לאספסיאנוס, שהוא נהיה הקיסר. אתם כולם מכירים את הסיפור הזה, כבר סיפר לנו כמה פעמים. אבל רבי ינקלה גלינסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, עומד על נקודה שמשנה את כל הסיפור. והוא אומר, תחשבו לרגע, חלומו של כל שר צבא להיות קיסר. בוא נגיד, בצבא שלנו, בגדול, חלומו של כל קצין להיות רמטכ"ל. בגדול, שר ביטחון, רמטכ"ל, הרי בקצונה אתה עולה בדרגות. בסדר, מסגן, לסרן אחרי זה, לא יודע, לרב סרן, לסגן אלוף, תת אלוף, אלוף. החלום שלהם זה לעלות. תאר לך עכשיו, אחד האלופים, אחד הקצינים, לא משנה מה, אומרים לו, תקשיב, קיבלת להיות הרמטכ"ל הבא. הוא אמור לעוף משמחה שלוש פעמים. וזה מה שקרה לאספסיאנוס. אספסיאנוס באותו רגע, חזל מספרים, שהרי הוא בא לנעול נעליים. ונעל ראשונה הוא נעל לפני הבשורה. ואז כשהגיע הבשורה, הוא בא לנעול את הנעל השנייה, ולא הצליח, נכון? למה לא הצליח? הוא שואל את רבן יוחנן זכאי. אז רבן יוחנן זכאי הרי אומר לו, שהסיבה שהוא לא מצליח, זה מכיוון ששמועה טובה תדשן עצם. שמועה טובה גורם לך להשמין משמחה. שמועה טובה תדשן עצם. נו, אז אוקיי, מה אני אעשה עכשיו? כאילו, תחשיב, הבן אדם, הוא באמת הכי מאושר בעולם. לא היה אירוע יותר משמעותי בחייו. הבן אדם, זהו, הוא שמח למלך. זהו, אתה הגעת לפסגה, תעצור פה. צלם אותי, אני הגעתי לפסגה. אז הוא שואל את רבן יוחנן זכאי, מה אני יכול לעשות עכשיו? נתקעתי עם נעל אחת. אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, תקשיבו טוב, תביאו אדם שאתה שונא אותו, שיעבור מולך, ואז גם זה פסוק, הפסוק הזה יעזור לך להוריד את הנעל, למה? מכיוון שעל זה נאמר, ורוח נחאה תשבר גרם, ורוח נחאה תייבש גרם, פירוש דבר, אתה תצטמק חזרה, זה מה שהיה, הביאו אדם שהוא שונא, וברגע אחד הוא יכול לנעול נעליים. אבל לא מבין, שנייה, אני עוצר. הוא היה בפסגת השמחה שלו. הבן אדם בישרו אותו את הבשורה שהוא חלם עליה מרגע שהוא התגייס לצבא הרומאי. נו, אז יעבור בנו שאתה שונא אותו. נו, אז מה? דפדף אותו. מי הוא בכלל על האפס הזה? לא. תראו איך אספסיאנוס, ברגע שהוא ראה מישהו ששונא אותו, כאילו יכול כל השמחה שהייתה עד לפני שנייה, שגרמה לו להשמין מנחת, ברגע אחד, כל האוויר יוצא מהגלגלים, ובשנייה אין לו חשק לחיות, מה שנקרא, נמאס לו מהכל, הוא מצטמק, ויכול לנעול איזה נעל שאתה רוצה, תביא נעליים, תביא את הכל, נגמר הסיפור. תראו איך משהו קטן, יכול להרוס לנו את המצב רוח, בשנייה. והמשהו הקטן הזה תלוי עד כמה... נקרא זה האגו שלך גבוה. למה? כי אחרי חנוכה אנחנו נגיע הרי גם לפורים. בפורים יש לנו את המרא דאתרא דאגו, שנקרא המן. וכידוע שהמן, כל העולם כולו משתחווה לו. 127 מדינות, מיליוני אנשים, קוראים ומשתחווים, לא רק משתחווים. אפיים ארצה, תקשיב, הבן אדם הולך ברחוב, אתה יודע, יש אנשים שמכובדים, לא יודע, רבנים שקמים לכבודם, אז אתה מרגיש שאתה טוב עם עצמך, תראה איך קמו, יפה, כל הכבוד. אז זה לצורך העניין, אנשים קמים לכבודך, בסדר, תחשוב שאתה מגיע לעיר, 20,000 איש, פוף, נמדים על הרגליים, אתה מגיע למדינה, לא יודע מה, מיליוני אנשים, פוף, על הרגליים, אחד לא משתחווה לו, אחד לא משתחווה לו, כידוע, מרדכי לא יכרע, ולא השתחווה. ואומר המן, כל זה איננו שווה לי. אין לי חשק לחיות, עזוב אותך. לא, למה לא משתחווה לי? למה לא משתחווה לי? יקראי, אומר רבי ינקה לגלנסקי, בוא נבין מפה קודם כל, כמה העושר בעולם הזה לא יכול להיות מטרה. כי אם הוא היה מטרה, לא ייתכן שכל דבר כזה או אחר ישר מוריד אותנו מהרמת העושר שלנו. עכשיו, זה לא רק המן או אספסיאנוס. עלינו בקודש עד הפסגה כמעט הגבוהה ביותר, רבקה עמנו. שאין לנו השגה מי זו האישה הענקית הזאת. אבל כאשר יש לה צער מהילדים שלה, צער מהבנים, עם מי התחתנו, מה התחתנו, קצתי בחיי, למה לי חיים? אז ברור שאנחנו לא יכולים להבין מה הכוונה, כי הצער שלה היה הצער צער של רוחניות יותר, כמו אברהם אבינו. שישב איזה שטויות, בעיה שלו, יאללה, תעזוב אותו. לא, זה צער על, 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 על ההפסד הרוחני שיכול להיות לו, חבל. עשיו יכול היה להיות פוטנציאל מאוד מאוד גדול. אז על זה אברהם מצטער. אבל עבורנו, תראו עד כמה העושר שלנו בעולם הזה שברירי. אז ברור שהוא לא המטרה, המטרה היא באמת העולם הרוחני הבא. אבל אנחנו כן רוצים גם בעולם הזה ליהנות, לשמוח, להיות מאושרים. הרי יבוא לנו בתביעה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז ברור שאנחנו צריכים לעבוד את הקדוש בשמחה, להסתכל על כל מה שסביבנו ולהגיד תודה. עד כדי כך שהרי בפרשה של השבוע יעקב אינו מקבל ברכה, למרות שיצחק חושב שזה עשיו, אבל הוא מברך אותו, ייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, ואז יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. אז זאת אומרת, מה הכוונה יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים? כשאני נכנס למקולת, לסופר, לקניון, לפעמים אתה מרגיש,
אימאלה, אוקיי, סבוני, סבבוני, כדבורים, אוקיי?
אתה מרגיש שכולם רוצים להכניס את היד לכיס שלך, תביא! כל מיני חברות, תקנה אותי, קח אותי, אתה יודע, כל מיני מבצעים, בוא תיקח, בוא שניים מחיר אחד, שלוש במחיר שלוש, לא יודע, כל מיני פיתויים, חברות כאלה, את המאפייה, תקנה את הפיתות האלה, אולי את החלה הזאת, אולי את המוצר הזה, אתה נכנס, לא יודע, מוצרי חלב, כל מיני חברות, יש לי בטעם כזה, בטעם כזה, תקנה אותי, תקנה אותי, כל, אתה כבר לא יודע מי נגד מי, אמא, אמא, כולם, תביא את הכיס שלך, תביא, בסדר? אתה מגיע למתחם, לא יודע, הממתקים, בכלל, אתה לא יודע מי נגד, מתחם השתייה, כל הדברים מול העיניים, אתה מרגיש שכולם רוצים, תביא את הכסף, אתה מרגיש, אמא, כאילו, אם תחנה עליי מלחמה, מה אני עושה עכשיו? זו הסתכלות אחת, שכולם רוצים כביכול נגדך. צד שני, הרי גמרא אומרת שבמידה ואני עכשיו, אדם רואה עכשיו 60 ריבו מישראל, הגמרא מסרת ברכות דף נונחת אומרת, בן זומא אומר, ראה אוכלוסיה, אדם ראה עכשיו 600 אלף יהודים, מה האירוע ענק, הפגנת המיליון מה שנקרא, יש ברכה, ברוך חכם הרזים, ברוך אתה השם, אלוקים לכל עולם, חכם הרזים, בורא עולם יודע מה יש בלב כל אחד ואחד מאיתנו, אבל המשיכה אומרת הגמרא גם, וברוך שברא כל אלה לשמשני. אדם רואה אלפי בני אדם, ההסתכלות היא לא, כולם נגדי, כולם רוצים לקה. לא, 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 לא. כל אלה באו לשמש אותי. טה, 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 טה. מה זאת אומרת? אומרים חזל, כמה יגיעות יגע אדם הראשון כדי לאכול לחם. הוא היה צריך לחרוש ולזרוע ולשתול ולקצור ולא יודע מה, לאמר ולברור ולאפות. כמה הוא טרח בשביל בגדים? עוד פעם, כל כך הרבה פעולות עד שהוא יכול היה ללבוש איזשהו בגד. ואנחנו, אתה נכנס לחנות, משלם כסף, חצי עולם בור עולם סובב בשבילך, בשבילך, כל העולם בשבילנו. יש לך שוקולד צרפתי, ולא יודע, או שוויצרי, שעון כזה, מכונת קפה כזאת, בגדים כאלה, מכל העולם עובד בשבילך, בשבילך. בוא נלמד להגיד תודה על כל השפע שיש לנו. אתה מבין? עכשיו המפוני שנמצא בבתי מלון, אבל גם צריך להגיד תודה על מי ש... לא יצרת בית מלון הזה, המדינה שמשלמת על זה, כל... שום דבר לא מובן מאליו. בואו נבין שתחשבו כמה תירחות, אנשים תורחים בשבילנו. כמה צריך לשאול הכרת הטוב, אם זה לחיילים, אם זה לכוחות הביטחון, אם זה למדה, אם זה ליחוד הצלה, אם זה לזקה, כל הארגונים שעובדים בשבילנו. לכן אני לא מדבר על היהודים, שזה אנחנו, זה הכל זכויות וחסד אחד עם השני. אבל זה נאמר שוב פעם, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. שאנחנו מסתכלים על מה שקורה לנו. אז אני יכול להסתכל על... על זה שהבן הולך להתחתן עם אישה שפחות רצויה לרבקה, אבל מצד שני בוא נסתכל על הדברים החיוביים, בוא לא ניתן לשואלים קטנים או קצת בינוניים לחבל בקרמים, בוא לא ניתן למצבו שלנו להרס מכל דבר קטן. וזה אני אומר לכל אחד מאיתנו, כי המצב הוא לא פשוט, ואנחנו לא יודעים מתי תסתיים המלחמה, ויש מדברים על תקופה ארוכה, שוב פעם, עכשיו אנחנו בצפון העזה, מה עם הדרום, מה עם הצפון של המדינה שלנו, אנחנו לא יודעים שום דבר. אז צריכים כוחות. ובשביל שיהיה לנו כוחות, צריך כוחות נפשיים. אז אמרנו, יש בנו כוחות. אנחנו רוצים להיות חרשים במרכאות לקולות האלה השלילים שיש בתוכנו או מחוץ לנו. להאמין שזה אפשרי, להאמין בטוב. ואם אתם לא מצליחים לעשות זה לבד, ההודעות של השבוע הקרוב, כאילו שבוע הבא, שני קורסים אנחנו פותחים, יום אחד, סדנה אינטנסיבית של CBT, שזה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. לדעת, לקחת אירועים, ולהבין שלא האירוע גורם לי את הרגש, אלא איך אני מסתכל על האירוע, ואם אני אקבל טכניקות וכלים להסתכל על האירועים נכון, הרגש יהיה אחרת לגמרי. אם זה רגש של דאגה או חרדות או עצבות או דיכאון או הלקאה עצמית, טכניקות פרקטיות ומעשיות, זוהי סדנה של יום אחד ביום שני הבא, מ-5 עד 10 אינטנסיבי, גברים ונשים בהפרדה מלאה, ויום שלישי מתחיל קורס בוקר לנשים, קורס שיטת הדגל, מה שנקרא קורס הדגל של שיטת הרב פנגר לניהול רגשות, כי הכל בחיים זה רגשות, רבותיי. אהבה זה רגש, שנאה זה רגש, חרדה זה רגש, משקעי עבר זה רגש, מיצוי פוטנציאל זה רגש, הגשמת מטרות זה הכל בסופו של דבר, שורה התחתונה, אני רוצה להיות מאושר. אז איך עושים את זה? ואיך לא? זאת טכניקת שיטת הדגל שלנו, שיטת הרב פנגר, מה שנקרא לחצי שנה כמעט של קורס ביחד. מי שרוצה פרטים על שני הדברים הללו, כוכבית 8268. אני חוזר, כוכבית 8268. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופ, פרט טכנאי, תודה רבה לאלעד זהבי על הדיגיטל, ואנחנו נתראה משתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה. כל טוב ויום מקסים ושקט. בהצלחה.
ו-92.8 FM, כל חי.